עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי
שלום עליכם, ברוכים הבאים למהדורה חגיגית של משפחה גרעינית לכבוד יום המשפחה.
לגמרי.
רב שין עין תת.
לדעתי, אתה יודע, זה התוכנית. היינו צריכים עכשיו לייב, איזה בלונים, איזה מישהי שתצא מצדפה.
ברור.
אני רוצה לצאת מצדפה.
זו עם מדריכת ההורים מספר אחת במזרח התיכון, עינת נתן. זה במזרח התיכון, כי פשוט במדינות הסובבות אותנו, אין, המקצוע הזה לא קיים.
נכון.
אבל מה אכפת לנו? מה אכפת לנו?
יום משפחה שמח לך,
משפחה שלי. יום משפחה שמח לכולם, מה העניינים? אנחנו נעסוק כל השעה במשפחה. אבל ננסה לצפות פני עתיד. אילו שינויים צפויים להגיע למשפחה? איך נתכונן לשינויים האלה? מה יהיה, מה יידרש מההורים בעשור הקרוב, מה יקרה...
אפילו מה יהיה העתיד של ילדינו, נכון?
מה יהיה העתיד של ילדינו, איך יראו רגשות, אילו רגשות ישרדו ואלה ייכחדו, איך יהיו יחסי הכוחות במשפחה בעתיד.
אני באופן עקרוני אדם שאינו אוהב להסתכל בעתיד.
מדוע?
לא יודעת, אולי בגלל שאני בכאן ועכשיו יותר מדי. אם היה מגדת עתידות כזו שהייתה יכולה להגיד לך,
יודעת לכמה מגידי עתידות הלכתי בחיי?
אה, כן?
כן, אבל הם אף פעם לא
צדקו. התפרצתי לדלת ללא משקוף?
כן, אבל בסוף נואשתי מהם, כי הם אף פעם לא...
זה לא זה.
הם אף פעם לא צדקו. אבל גם ללכת למגיד עתידות זה להיות בכאן ועכשיו. אם את משתמשת פה...
וואלה, לא חשבתי על זה כך.
כן, כן, צאי לעבודה פנימית נגיד, אפשר לעשות את זה.
כן, אוקיי.
אבל רובם שרלטנים, של כמעט כולם. לפני שאנחנו מתחילים את סבב הדוברים המעולים שאספנו בשבילכם היום, חשבתי שאולי נפתח עינת.
כן.
ב... לא הכנתי שום דבר, אז אני לא יודע איך
לא,
זה יראה.
לא, אני כאילו אבל... בלחץ התופים,
לא, לא, לא.
כן.
כי אנחנו כל הזמן אומרים מה יהיה במשפחה, ואני שואל קודם כל את מאזיננו שאין להם עדיין משפחות, שאני אספק אגב אם יש כאלה, כי מי שאין לו משפחה לא מאזינה תוכנית.
לא תתפלא דווקא, אני מקבלת הרבה פידבקים מאנשים טרום.
חשבתי שניתן כלי שנקרא 5 שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך, או שאת צריכה לשאול את עצמך לפני שאת מקימה משפחה.
וואו!
כדי לדעת אם בכלל כל העניין הזה הוא לעניין, כי אני רואה במרחב כל כך הרבה אנשים שהקימו משפחות, והם לא היו צריכים לעשות את המעשה הזה בכלל. הם מקימים
וואו,
משפחות.
זרקת פה פצצה.
מגיל 8 חודשים דוחפים לילד אייפון לידיים, פוגשים אותו פעם נוספת בגיל 15 אצל הפסיכיאטר, ו...
כן.
וזהו. כן. אז מה הם השאלות שאדם צריך לשאול את עצמו בעינייך לפני שהוא מקים משפחה? אחת.
האם אני מסוגל לקחת את האגו שלי, לשים אותו בתוך תיק, לסגור את הריצ'ראץ' ולהשיט אותו על קרחון?
זאת אומרת, ולפגוש אותו רק כשיהיה מבוגר מאוד.
בהרבה פעמים אפילו לא זה.
לא, אומרת, נכון. כשהילדים עוזבים את הבית וזה, אז פוגשים אותו
לא,
עוד פעם.
לא, בסדר. אבל עדיין, בתוך הסיפור הזה, שהכותרת שלו הוא משפחה, לעולם, במשחק התפקידים הורה וילד, אין מקום לאגו שלך.
נכון.
אז בשנים שהם צעירים, זה מאוד מאוד דרמטי.
אולי שאלה מקדימה תהיה, האם כבר חיית מספיק את החיים? כדי לעשות וי.
כן?
אני חושב קצת כן.
אבל זה לא הפוך, זה לא דווקא אנשים שהתרגלו לטפח את עצמם, את האגו שלהם, את הקריירה. כאילו דווקא הם אלו שיותר קשה להם לעשות המעבר?
האם נמאס לך מספיק מעצמך כדי לוותר על עצמך?
אנחנו מרוממים לבבות של אנשים, כן.
וגם צריכה להישאל שאלה נורא נורא פשוטה טכנית, האם יש לך או לך מספיק זמן פנוי לעניין הזה. זאת אומרת, לא ייכנס גם עניין של משפחה בחצי שעה חופשית שיש לך ביום.
לא.
זה לא זה.
לא ייכנס.
זאת אומרת, אפשר, אבל זאת לא תהיה משפחה...
אבל אתה יודע, אתה מדבר, ואנחנו מנסים לפרק את זה למספרים, וכל מה שהגלגלים בראש שלי חושבים, זה באמת את התחושה או את הרצון הבלתי מוסבר במילים שהיה לי, החל מגיל נאמר 22, אם אני כנה עד הסוף, לפני זה רק חשבתי שהיה לי, שיהיו לי ילדים. באמת, לא היה שם שום דבר לוגי, לא הייתה שום הכנה, לא היו לצידי חברות שילדו, לא ידעתי בכלל מה זה הדבר הזה, אבל אני חושבת שעצם הרצון הכל כך גדול, אולי הכין אותי להיות ארוחה לזה שגם אם אני חושבת שאין לי זמן, יהיה לי זמן, וגם אם אני חושבת שיש לי אגו, אני אוכל לפנות אותו, וגם אם אני חושבת... אתה מבין למה אני מתכוונת?
כן, אני מבין, לגמרי מבין. מעולם לא...
לא, אני חוששת מאנשים שיושבים עכשיו במכונית, וישמעו את הטיעונים ויגידו, אוקיי, אז לא נביא ילדים, והם היו יכולים להיות הורים נפלאים.
אני בעד שאנשים יגידו, לא, טוב, אז לא נביא ילדים.
אוקיי, אז בוא נמשיך.
אני עדיף.
יאללה, תביא את שתיים.
לא, לא שאני נגד ילודה, אבל אני בעד שאנשים שרוצים את זה, באמת, ומתכוונים לזה, ומוכנים לפנות את כל חייהם, ולהתמסר לעניין הזה, ולעצור את קידומם, ולהגשים את עצמם פחות, ולהבין שהרבה שעות הם יבלו בלעשות כלום.
ושזה משעמם, ושזה עבודה קשה, ושזה... מאוד. כן, כן. ומצד שני, זה הדבר הכי נפלא שהחיים יכולים להגיש לך.
ברור.
יש לך עוד אחד?
הייתי גם שואל ככה בשקט, האם יש לכם את המשאבים? המשאבים?
כן, כן.
החומריים לעשות את הדבר הזה?
ואני שואלת, האם אתם נמצאים בזוגיות מספיק יציבה? כלשהי, ואגב, גם אם לא...
ומושרשת.
כן. ומושרשת. גם אם לא זה בסדר, אנחנו, אם אתם לא נמצאים, אז אל תסמנו בי במשבצת הזאת, כי אני, יש זכות לחד הוריות להביא ילדים, אבל... אבל אני חושבת אתה יודע, המשפט הזה של בוא נביא ילד ואז הכל יהיה בסדר, הוא בדיוק הפוך. כי גם ככה הזוגיות עוברת כזה צונמי שהדבר הזה נכנס. אתה יודע, לפעמים יש את הסדרה הזאת, בייבי בום, אתה מכיר אותה?
בוודאי.
אז יש בין לבין את הטסטימוניאלס, את הוידאו עם הקצרים של הזוגות, טרום הלידה.
כן, כן, כן.
והם תמיד כאלה חמודים, והם כאלה מאוהבים, והיא תמיד אומרת, הוא קורא את המחשבות שלי, וזה תמיד בא לי להגיד לך, כי שלושה חודשים אחרי הלידה, הוא נכנס מהעבודה, דוחפת לו את התינוק, כן, כזה.
דוקטור אייל דורון, ראש החטיבה לפסיכולוגיה ורוח, בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מתי קיבלת את התואר הזה לכל הרוחות? אתה רוצה לתרום?
וואו, זה ממש ארוך, כן.
בא לך לתרום לנו שאלה לשאלות שלנו?
בטח, קודם כל להגיד לכם שלא שומעים את זה, אינה דיברה על אנשים באוטו, קודם כל אני נמצא ב-EMC Dell, תכף אני נותן הרצאה, והם שומעים אתכם ברמקול, חברת הייטק, שמתעניינים מאוד בהורות וגם אוהבים את התוכנית שלכם, אז אמרתי חבר'ה, למה, בואו נעשה גם וגם.
זה יצירתיות, אתה
מבין? שלום לחברים ב-EMC Dell!
יום משפחה שמח!
אוקיי.
יפה. החושים של אבר ישר קופצים החוקה. יש הרבה שאלות שאמרתם, אני רק חושב שפרופו לשים את האגו בצד בהורות, אני חושב שההורות היא הרבה פעמים גם היכול שלנו, סליחה לקלישה, אבל להתפתח עוד יותר. יש איזה שיח כזה, הרבה פעמים שאומרים שההורות נורא מצמצמת לנו את האפשרויות, אנחנו מצמצמים את עצמנו בצד, הגיע הזמן טיפה להתפתח על זה. זה נכון שהשנה הראשונה היא בעייתית מאוד, אבל אחר כך אנחנו... צריכים להמשיך לזוז ביחד, הורים היום הם מאוד צעירים, מאוד מאוד צעירים, מאוד בתחילת דרכה.
יפה.
על מה רציתם?
רצינו לשאול אותך, בגלל כל השיחות הדעת הדיגיטליות, מה יקרה לקשב בעתיד, ואיך ההורים ימצאו מחדש את הקשב לילדים שלהם, אם בכלל?
אז קודם כל גילוי נאות, אברי ואני מנהלים על זה קרבות מאז המאה ה-17,
פחות או יותר. וואלה. לא ידעתי.
כן, כן.
מי המצאת החנית?
אברי, כן, אברי. בין נגד מסכים לבין לחסל כל מי שמדבר קצת טובתם. אבל בכל זאת, למען הדיון. אחד המחקרים שעשינו היה עם ילדים מצפון הארץ, שאמרנו, אם כבר אז כבר, אברי תקשיב לסבלנות, אמרנו, הם בלב אחרי עם טלוויזיה וניידים ומסכים, בואו נעשה שתי פעולות. אחד, לימדנו אותם לעשות סלפי יצירתי, כמו אם אתם כבר עושים סלפי, זו פעולה שבלב אחרי תעשו אותה אלפי פעמים, אז במקום לעשות את הפני הדג האלה, המטופשים...
או הלשון בחוץ, שזה מה שורג אותי.
נכון, 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 וזה התלבש על הפעול. והדבר השני שקראנו לו זה גיבור בא לעזור לי. אתם ראיתם המון המון טלוויזיה, יש לכם דמויות שאתם למדתם אותם כמעט בעל פה, כל פעם שאתם מתקדים בבעיה, תשאלו מה בוב צחוג היה עושה עכשיו, מה הוא מהסדרה היה עושה עכשיו. וזה נתנו לנו כמה תרגילים מאוד מאוד פשוטים, נתנו אפילו שיעורי בית, הכרחנו אותה במערכות, התהפכנו לנו שהם צופים בטלוויזיה לפחות שעה ביום. זה פעם ראשונה שהם שמעו על מישהו שמכריח אותם לראות טלוויזיה. אבל מה שקרה בתום ההתערבות הזאת, זה שהחשיבה היצירתית שלהם עלתה. למה? מכיוון שהם לקחו את מה שהם בלב הכי נחשפים אליו, ולפחות mm-hmm. עשו בו שימוש. Mm-hmm. רוצה לומר שלפחות השתמשנו במוטיבציה הפנימית, לפחות השתמשנו במוטיבציה הפנימית שלהם. אני לא חושב שאפשר לעשות את זה יותר מ... זה לא אומר שצריך לראות מסכים יותר משעתיים, שלוש ביום, וצריך לעשות את הכל ברצף אינסופי, אבל יש פה מוטיבציה פנימית נהדרת, ולמרות שעברי מאוד מאוד ספקן לזה לפעמים, אני אומר, הוא כבר שם, בוא נשתמש בזה. והדבר הנוסף זה ש... זה העניין הזה שאתם מדברים עליו בעצמכם הרבה, גם מנת וגם אבל, העניין הזה של בואו לא נגיד לילדים לא להשתמש במשהו שאנחנו משתמשים בו ללא הפסקה, זה פשוט לא יעזור, וזה מיותר לחלוטין.
אבל לא ענית על השאלה, כי השאלה היא, איך אנחנו ההורים, איך אנחנו ההורים נחזור להיות קשובים לילדים שלנו, כי ברור שרוב ההורים איבדו את זה לחלוטין, והם מאפשרים לילדים זמני מסך ארוכים בגלל שהם עצמם תקועים במסכים.
אני אגיד דבר מאוד מאוד פשוט, בוא נכבד, אני אוהב לכבד את הילדים שלי, סליחה, ואם הילד שלי אוהב את המשחק ואני אגיד את זה בסדר פורטנייט, אז הדבר הראשון שאני אומר זה שאני יושב לשחק איתו, ואני קשוב למה שמעניין אותו. למה? כי את רוב מה שמעניין אותו למד בבית. עכשיו, קראו לי דברים עם זה מאוד מוזרים וגם מאוד מרדקים. א', הבנתי שזה משחק שיש פה דברים מעניינים. אז אני חושב שמה שקורה עם ההורים זה שזה שהם הופכים להורי אסור מותר, הורי אסור מותר זה לא הורי שאתה מתייעץ איתו, זה הורי שאתה לא מספר לו, זה הורי שאתה מסתפר, זה הורי שהוא חוזר הביתה, אתה קם מהמחשב. ומה שעשיתי זה, הבנתי שגם אני מכור וגם הם מכורים. והתחלנו קצת להתעניין אחד בשני. למשל, אני מאוד אוהב שתמר מראה לי יוטיוברים שעוקב אחריהם. חלקם אידיוטים לחלוטין, באמת מטופשים, וחלקם מפתיעים אותי לטובה. אבל לפחות אני מרוויח איזה שיחה איתו, בניגוד למה שקורה עד עכשיו, זה שהוא שם...
אז בעצם מה שאתה אומר, זה שכל השדה של הקשב בזירה בינינו לבינה משתנה. זאת אומרת, נכנסת פה ישות שלישית, שלא לומר רביעית או חמישית, שאנחנו צריכים להשתמש בהם בצורה יצירתית, בכדי לייצר שם יחסים.
עינת, 14 שנות מסכים, בואו נדבר על הדברים. בני נוער היום יבלו בחיים 14 שנה מול מסכים. אוקיי, בואו נדבר רגע על המתמטיקה של הדבר הזה. זאת אומרת, עכשיו בואו נלמד...
לא, אני רוצה לדבר על המתמטיקה של היחסים כתוצאה מהדבר הזה.
נכון, אבל אם את תהיי מבוהלת ותנסי כל הזמן להגיד להם אסור ומותר לתוך מציאות שגם בה הם יתעלו.
כן, כן, זה ברור.
האינטואיציה שלך שם. אני באופן עקרוני מסרב להצטרף לבעלה ממסכים. אני יודע שזה שיח כזה שמאוד אוהבים לדבר עליו, ואני חושב שבסופו של דבר יש היגיון בריא. היגיון בריא אומר, הילד שלי לא ייגע בחשמל, לא ירוץ לכביש, הוא גם לא יישב בחדר כל היום סגור. זה לא נראה לי. אבל אם הוא עכשיו משחק משחק מורכב, והוא מראה לי, אז אני חושב, בוא, הדיפולט הראשון שלי זה, בוא תראה לי, אולי אני טועה. לא, בוא, אני אסביר לך למה אתה מבזבז
כן,
בזמן.
כן. ואני רוצה להוסיף כוכבית למה שאתה אומר, כי יש לו פוטנציאל לשבת בחדר סגור, אם אנחנו לא ננחח נוכחות מלאה עם קשב ראוי, בכלל לקיומם. כי אתה יודע, זה בסדר גמור להגיד את זה בגיל הרך, אבל בגיל ההתבגרות הם לגמרי יכולים להיסגר בחדרם אם אנחנו לא נמצאים, ואם אנחנו נעדרים מכל המקומות שאנחנו אמורים להיות שם. עכשיו, אם אנחנו בעצמנו נמצאים במסך, אז למה שהוא לא יושב בחדר סגור?
נכון, אני גם חושב אבל שהורים נורא נבלים, לפעמים, אני אומר לפעמים, keep it simple, בסדר? את ראית פעם אמא או אבא שמצלצלים ליועץ הורות, שואלים אותו, ילד שלי כרגע רץ לכביש, מה לעשות? אז תחליט, מה זה הריצה לכביש שלך? בשבילי, אם הילד, אם אני חוזר עכשיו, אני מודה להתאמר, כי אמרתי לו להקשיב, אם אני חוזר הביתה ואני רואה שהוא כל היום היה בחדר, במשחק מחשב הכי מתוחכם שלי, אני פשוט הורג אותו. הוא יודע את זה, אין על מה לדבר בכלל. Okay. יש גיוון, גיוון, גיוון וגיוון. זאת אומרת, אין דבר כזה, ולפעמים אנחנו מבלבלים את עצמנו במקומות שלא צריך. אני לא אומר לילדים שלי, אל תיגע בחשמל, ושהם הולכים לישון, אני מלטף את השקעים של החשמל.
אולי כן.
זה שאני לא עושה נקודה, כאילו. כאילו, לפעמים זה גם נורא פשוט. ואם אברי מחליט שהוא לא רוצה בכלל, ואני חושב שזה שעתיים שלוש, אחלה, שכל אחד עושה איזה ויז'ין שלו, כי אני יודע שגם אברי בבית לא עם מסכים. אז זה הולך בסדר. זה הולך באיזה הרמוניה. הוא מקיים את משהו מטיב, וזה סבבה, זה החשמל שלו. ויש חשמל אחר, אבל כאילו לא תמיד לסבך הכל, זה בסדר שזה, כל עוד שיהיה איזה קביעות פנימית כזאת.
לא, אבל אם היו אומרים לנו לפני, לא יודעת מה, שני עשורים שהיינו מתקשרים עם האנשים הכי קרובים אלינו, בקבוצת וואטסאפ משפחתית, באמת, זה, לא היינו מאמינים, אז קח אותנו רגע לעוד שלב שלא נאמין, מה יקרה בעתיד?
ברור, מה זאת אומרת? אז יש כבר, אנחנו רואים את האייטמים שבבים מתחת לאור של היד, שאנשים מסתובבים עם זה, אנחנו יודעים שהמשפחה תהיה מציאות פיג'יטל, מה שנקרא, דור הפיג'יטל, הדור שחווה חוויה פיזית וחוויה דיגיטלית כמעט באותו מובן. אוקיי, הרבה מאוד פעמים מה שנראה לנו אמיתי וכאילו פנים אל פנים נראה להם משהו מעולץ ומסורבל. זאת אומרת, צריכים להבין שהתקשורת היא שונה. אנחנו יצאנו לשחק בחצר, הם נכנסים לחדר כדי לשוטט בעולם. הדבר הזה ילך ויתחזק, מכיוון שתדמיינו שבצרור המפתחות של הילד שחוזר מבית ספר בעוד 20 שנה, יהיה כפתור שיזיז את האוטו, וכפתור שידבר עם הרובוט במטבח, וכפתור שמולחץ עליו בטוח. תנסו להבין מה יהיה לילד ביד בגיל 8-10, לכל מי שמבוהל עכשיו מהנייד שיש לו בכיס.
עוד נתגעגע, עוד נתגעגע.
עוד נתגעגע, אני בטוח.
יפה.
עוד כך שלך, אני בטוח.
יאללה, דוקטור אייל דורון, מודים לך מלך על הצעה שלך.
יום משפחה שמח.
יום משפחה נהדר, אין על משפחות. ככה, אז אבשלום קור אומר, שלח הודעה.
מה, עשיתי משהו? אמרתי משהו לא בסדר?
לא, הוא אומר שעכשיו, שאמרנו שבשביל הורות צריך לוותר על האגו, העמדה שלו, האגו שלו, הם הילדים והנכדים שלו. אוקיי, בסדר.
זה כנראה שהצליח לו, אתה יודע.
נכון,
אתה מבין למה את כוונת?
זה נושא רחב, האם אתה מספח לאגו שלך את צאצאיך, מכיוון שאז כאשר הם לא פועלים על פי מה שאתה מצפה.
לא, אני מאלה שמשלחים באהבה.
כן. ועוד מישהו שולח פה הודעה, אם הבורא היה פועל לפי השאלות שלנו בתחילת התוכנית, למי ששוקל להיות הורה, הוא היה מוותר על הבריאה או על האנושות. כמה אנשים מבינים בכלל מה הם עושים בחיים שלהם?
אני אתמול קראתי, לא זוכרת איפה, אז אל תצמיד אותי לקיר, בחור בן 27 שמגיש תביעה אמיתי.
נגד ההורים שלו?
כן.
על זה שהוא נולד?
כן.
כן, ראיתי את זה.
היי. בסדר. אחלה. מה?
לא נכנסתי לפרטים, הוא יצא פגוע במיוחד, או שהוא על עצם הולדתו הרגילה?
לא, ממש לא, לטענתו היו לו חיי משפחה שמחים ומלבבים, והוא עדיין חושב שהורה שמוליד ילד לחיים קשים, שבהם הוא יצטרך לפרנס את עצמו, לעבוד קשה, ולעצוב את עצב העולם, הוא הורה שהיה צריך להתייעץ עם מישהו קודם.
שתי סתירות יסדרו את התביעה הזאת, לדעתי.
אני מאוד מקווה.
מישהו עם יד כזאת, בקוטר של...
לא, עם הגב של היד.
הנה, עכשיו אנחנו מדברים עם הפרופסור דוד פסיג, חוקר העתידים, ראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן. היי, דיוויד.
שלום רב.
מה שלום עליך? נהדר, תודה רבה, איזה כיף שאתה מדבר איתנו. אתה תמיד חוזה את העתידים, ויש לומר, כיוון שאני מדבר איתך כבר הרבה שנים, בדיוק ראוי להערכה, ואנחנו שואלים אותך היום את השאלה הקשה, בעתיד, מי ייתן את הטון במשפחה, המבוגרים, או שמה לא עלינו הילדים, והמבוגרים, כל מה שהם יעשו זה להוליד את הילדים ולסגת אל הרקע.
טוב, השאלה הזו היא, יש בה חומרים מן ים בספרות המחקר אצלנו. המודל הוא מאוד פשוט שמצאנו, מצאנו שאנחנו עוברים מחזורים של בערך כ-80 שנה, ואנחנו לקראת סיומם של אותם 80 שנה שבה הילדים שלנו לקחו את הפיקוד עלינו.
זה עומד להסתיים? זה עומד להסתיים, היופי הזה? כל הכבוד, אוקיי.
כן.
ואנחנו מתחילים לראות את האנטיתזה בחזרה, כבר סימנים רבים, אנחנו קוראים להם long tail, כאלה סימנים קטנים במקומות
למשל.
שונים. למשל, אפשר לבדוק, לראות את זה באופן בולט מאוד בסרטי הוליווד, שבה המבוגר הופך להיות יותר משמעותי, יותר חשוב, הניסיון, הבגרות שלו, מכיוון שאנשים מתחתנים יותר מאוחר, אז הם נכנסים גם לאחריות הזו, קצת יותר בשלים, ולכן הם לא עושים את השטויות שאנשים בני 25 עושים עם הילדים שלהם, הם לוקחים את זה בסבבה ובאהבה גדולה, ולכן גם המעמד שלהם הופך להיות יותר ויותר חשוב במשפחה. כמובן המהלך הזה ייקח לו עוד 30 שנה שיבשיל ואנחנו נראה אותו ואנשים ידברו עליו, אבל אנחנו כנראה 2020 פלוס מינוס מסיימים מחזור של 80 שנה בסוגיה הזאת.
ומה, ונחזור להיררכיה שבה... אני מסוכנת מאוד.
אני רק אומר למה עכשיו.
כן, הכל על הגב שלנו, כל הדבר הזה. אז אנחנו נחזור למבנה ההיררכי של פעם, של אב המשפחה שבמקרה הטוב מזהה את הילדים שלו ברחוב, הם המשפחה שתדאג לחינוך, וכאילו איזשהו משהו מוסדר עם היררכיה, או...
לא, זה לא משהו מוסדר, זה... יחסים כמובן הרבה יותר שוויוניים בין ההורים, אבל המעמד שלהם, מכיוון שהם יותר מבוגרים מהילדים שלהם בהרבה מאשר אנחנו מכירים את זה ב-80 השנים האחרונות, אז המעמד שלהם הופך להיות יותר חשוב, גם בגלל שהם הרבה יותר בעלי מעמד פיננסי יחסית לילדים שלהם, הם בעלי ניסיון יותר גדול יחסית לילדים שלהם. תחשבו רק שבן אדם בגיל 50 יהיה לו ילד בן 5-10, זה משמעותי בדרך בה הוא ינהל אותו, וכמובן איך הילד יסתכל עליו.
חד משמעית, אני רואה את זה על חיי, כיוון שאני מגדל פה פעוטות, אז זה לגמרי משמעותי.
נכון, אגב, זה מתחיל להתפשט כמובן בתרבויות המערביות ובתרבויות המזרחיות, זה קצת מאחר, אבל גם שם אנחנו...
אבל תוך 500 שנה הם התעדכנו. כמקובל אצלם. אבל יש פה כל מיני וקטורים, זאת אומרת, יש פה כל מיני כוחות שפועלים על הסיטואציה, כי אנחנו רואים שהטכנולוגיה מתפתחת בקצב אדיר, והילדים הם לומדים אותה יותר מהר, הם נולדים לתוכה, ואחר כך הם מתנסים עלינו שאנחנו לא יודעים לפתוח עוד חשבון בוואטסאפ או משהו כזה. אז השאלה היא, האם נגיע גם לאיזה פלטו, לאיזה מישור בהתפתחות הטכנולוגית שתאפשר למבוגרים להיות האחראים, או ש...
קודם כל, אני שמח שאתה מדבר בשפה של חקר העתיד, וקטורים, אני סוף סוף שמח שאנשים מדברים כאן. בכל מקרה, לעניין הספציפי הזה, אנחנו עברנו תקופה שבה היינו צריכים ללמוד הרבה על מנת להשתמש בטכנולוגיה. ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, אנחנו נצטרך ללמוד מעט כדי להשתמש בטכנולוגיות יותר ויותר מפותחות. כך שהתחושה הזו שהתלוותה אלינו ב-20 השנים האחרונות, היא לא לעד. אמנם טכנולוגיות כל הזמן יצוצו, אבל learning curve שלהם,
עקומת
הלמידה של למידה היא קצרה, הולכת ונעשית יותר ויותר קצרה, כמובן בגלל האופיים של הטכנולוגיות. כך שאנחנו לא נמשיך להרגיש, או הילדים שלנו לפחות לא ימשיכו להרגיש את אותה תחושה שהילדים שלהם יודעים יותר טוב מהם, ולומדים יותר טוב מהם, ומזלזלים בהם, ומתחפים אליהם משום כך. ולכן הסוגיה הזו, לפחות הממד הזה, אנחנו עוד איכשהו לפתור אותו. יש דברים אחרים שהם הם, הם בעייתיים יותר, וזה איך בן אדם מבוגר בגיל 50 שם ילד שלו בן 5 על הגב, לא שובר את הגב, זה סיפור אחר, שצריך לטפל בו גם כן באיזושהי צורה. אבל באופן כללי, גם מכיוון שאנשים מביאים פחות ופחות ילדים, אז הילד הופך להיות משהו מאוד יקר.
אבל זה לא נכון, מה שאתה אומר לא נכון לישראל.
רגע, אני לא דיברתי על ישראל. דיברנו קודם כל באופן כללי בעולם.
על הציביליזציה, כן.
נכון, ואחר כך במדינת ישראל אנחנו רואים כמובן את הניואנס הספציפי שלנו, שבו אנחנו מביאים יותר ילדים כרגע, אבל זה לא לעד. אנחנו ב-2050 מפסיקים, יורדים משיעורי פריון של 3-4 ילדים, אנחנו יורדים משיעורי פריון של 2 נקודה, משהו קטן. זה לא ממשיך לעד הדבר הזה, הילדים הופכים להיות מאוד יקרים.
אני ממש חייבת לשאול, למה? בגלל יוקר המחיה?
לא, מאוד פשוט. המין האנושי עד שנת 2050 יעלה לסביבות 10 מיליארד איש, ואחר כך אנחנו מתחילים לרדת. בגלל, קודם כל, ש... המשפחה לא זקוקה להרבה ילדים. ילדים פעם היו חברת ביטוח של ההורים שיטפלו בהם, לא צריך את זה. ומלבד זה, כמובן, הילדים הופכים להיות מאוד יקרים, מאוד חשובים, מאוד הדבר הכי מדהים בעולם. אז אז מה אתה מחלק את זה להרבה, ואז אתה נותן לכל אחד רק מעט, אתה רוצה לתת למעט הרבה.
אגב, אבל זו בדיוק, סליחה שאני קוטעת אותך, זו בדיוק הגישה שהולידה את מה שאנחנו קוראים, אגב, מותר רגע לקלל באנגלית ברדיו? The fuck you mom generation, אוקיי? אמא, תחי תחפשי. הגישה שאומרת, הילד הוא מצרך יקר, וצריך לשמור עליו, וצריך זה, והוא מאוד מאוד שביר, ואנחנו נסדר בשבילו, ובאמת אולי כדאי רק שנביא גרסת הקופה, אחד או שניים, כי אנחנו גם צריכים שיהיה לנו טוב, וכן הלאה וכן הלאה. היא זו שיצרה בעצם את המפלצת במרכאות של, של, של הילדים ש, שהפכו להיות מרכז הכל, וסביבה מסתובב, הכיס והרגשי השם והמורים הפרטיים, וכל הדבר הזה.
לא הייתי כשדיבר
מנקודת המבט של הספרות שאני מכיר, זו סיבה משנית. הסיבה העיקרית, יותר חשובה, היא שההורים איבדו את הביטחון העצמי שהם מסוגלים לתת ערכים סדורים ולתת מסגרות ואמות מידה סדורות. שם הבעיה. הבעיה זה לא שהילד הפך להיות חשוב ולכן הוא הכתיב לנו. לא. ההורים איבדו את כובד המשקל האישי שלהם. ושם הבעיה, כשיש הורה שיש לו כובד משקל כבד, זה משדר את כל המשפחה, והילדים יודעים לכבד את זה, ולא מתחצים, כפי שאנחנו אומרים. מתי הילדים מתחצים וכללים הורים? כשההורה הוא בלי עמוד שדרה בכלל. ויש הרבה מאוד הורים בחמישים השנים האחרונות שאיבדו את עמוד השדרה שלהם, מכל מיני סיבות. אז הסיבה שאמרתי, לא הסיבה העיקרית, יש גם אותה, אבל היא לא הסיבה. הסיבה העיקרית היא שההורים איבדו את האמונה בדרך שלהם. היו זרמים בפסיכולוגיה בשנות ה-70 שתרמו לכך ואמרו להורים, תתייחסו לילדים שלכם כאל חברים, לא כאל הורים. אז זה דברים שהתנסינו בהם ב-50 השנים האחרונות, והיו להם תופעות לוואי, אלו גם דברים טובים. הדברים הטובים זה שגידלנו ילדים עם עצמאות ועם ביטחון עצמי ועם זה, אבל כמובן יש כאלה שלקחו את זה לקיצוניות. תמיד כואב לי הלב שאתה מסתובב בקניון ואתה רואה איזה ילדה צוציקית בת 7, 8, 10 מקלל את האימא שלה ככה כאילו שזה פח זבל. אבל זה ההורים, זה לא הילד. הילד הוא פשוט נמצא בתוך המסגרות שהכתיבו לו. זה לא בגלל שהוא יקר.
פרופסור פסיג, מודים לך מקרב לב, תודה רבה רבה לך.
תענוג, תודה.
שלום, שלום, להתראות. שלום. לפני שנצא להפסקה, הנה כמה נתונים מתוך סקר של מכון אדלר לרגל יום המשפחה.
מה אתה אומר?
91.4% מההורים בישראל הצהירו שהם הורים טובים או הורים טובים מאוד.
סליחה.
רק 7.6% מההורים השיבו שהם רואים את עצמם הורים טובים במידה בינונית, ו-0.6% השיבו שהם הורים טובים במידה מעטה. וואו, פחות מאחוז אחד חושבים שהם הורים מחורבנים. איפה אתם חברים? בואו, דברו איתנו שנייה. 80% מהזוגות בישראל שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד מהזוגיות שלהם. 20% מרוצים מהזוגיות שלהם במידה בינונית או במידה מועטה. אני לא מאמין לנתונים האלה.
כמה אחוז משקרים?
ורק 1.2% שיבו שהם לא שבעי רצון בכלל. ולסיום, הזוגות הישראלים מקיימים יחסי מין יותר מאשר רבים אחד עם השני. 47% מהזוגות מקיימים יחסים לפחות פעם בשבוע. 30% רבים לפחות פעם בשבוע. 4% עושים את זה כל יום. נתעברר מהנתונים האלה, נחשוב על חיינו ונשוב מיד.
תדליק מסגן.
אתם מאזינים לגלי צהל.
אחי, איפה השקם בקמפוס הענק הזה?
אתה מתכוון קפיטריה, נכון?
יש הרגלים שקשה לשחרר, אבל לפחות יהיה לכם קל להתחיל ללמוד. ממדים ללימודים. תוכנית הלימודים של צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ויחד למען החייל, המיועדת ללוחמים ואוכלוסיות ייחודיות, ומעניקה סיוע ללימודי תואר או מקצוע. לפרטים חפשו ממדים ללימודים בגוגל. שני שלישים מהתוכנית ממומנים על ידי תורמי יחד למען החייל בארץ ובעולם.
הבחירות לכנסת ה-21 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הפרטים האישיים שלכם מעודכנים בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת ביקורת במסרון למספר 050-808-5500. פרטיכם אינם נכונים. תוכלו לעדכן אותם עד 14 בפברואר, ט' באדר א' ברשות האוכלוסין וההגירה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר משרד הפנים.
מדי שנה בשנה מדווחים למשרד הבריאות על כ-3,000 מקרי אלימות נגד צוותי רפואה. 3,000 מקרי אלימות. כאן הפרופסור ציון חגי. ההסתדרות הרפואית בישראל נלחמת למען סביבת עבודה בטוחה לצוותי הרפואה. אנחנו מרפאים אתכם. די לאלימות.
האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני, ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500.
יש טיול עם הכלב, ויש טיול חכם עם הכלב. יש לכם זמן פנוי? למה שלא תעבירו אותו בצורה חכמה יותר? האוניברסיטה המשודרת בסמסטר חדש. איך באמת התפתח האדם מן הקוף? האם קשרים כלכליים בין מדינות יכולים למנוע מלחמות? ומה מספר מנגל יום העצמאות על החברה הישראלית? האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי ב8:30 בערב ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אתם מאזינים למהדורה מיוחדת של משפחה גרעינית לכבוד יום המשפחה, יום חגה של התוכנית. וואו, אמרתי קודם משפט עם וקטורים ופלטו, אבשלום קור חטף פשוט...
כן?
התקף אפילפטי.
למה? אבל אמרת כוחות מופעלים.
כן, מיד תרגמתי, אבל זה בסדר, אבל...
אני אמרתי גם משפט באנגלית.
סליחה. עוד מעט נדבר על ההורות העתידנית, מה מצפה להורים בעשור הקרוב, אילו קישורים כדאי שנרכוש לקראתו, אבל זה יהיה אחרי שנדבר עם הפרופסור אהרון בן זאב, נשיא אוניברסיטת חיפה לשעבר, חוקר רגשות ואהבה רומנטית. שלום פרופסור בן זאב, מה שלומך?
הכל טוב במדינה, שלום.
שלום.
עינת,
אז אנחנו שואלים אותך מה יקרה לרגשות, במיוחד לרגשות החמימים המאפיינים משפחה, אלו רגשות יעלו ואלו ירדו, אלו יתפסו מקום חשוב ואלו יפנו את מקום
המבט. אולי ייכנסו חדשים גם.
אולי ייכנסו חדשים, וואלה.
זהו, באופן כללי אני לא מצפה להעלאה של רגשות חדשים, שנמציא איזה רגשות חדשים.
למה? תשמע, את הרגש המכונה FOMO, Fear of Missing Out, הפחד מלהפסיד, זה רגש חדש שלא היה קודם והוא הומצא ממש בשנים האחרונות.
כן, הם קוראים לזה חרדה.
הפחד הוא הרי לא הומצא בשנים האחרונות, אבל הפחד הזה נסוב על סיטואציה מסוימת. הרגשות יהיו כמו שהיו פחות או יותר אותם רגשות, אבל הם יתחזקו בנסיבות שונות, או יתחזקו, יחלשו, ייעלמו בנסיבות ובחברות שונות. אם אתה שואל למשפחה, אני חושב שבאופן כללי הרגשות יתפסו מקום גדול יותר בחיינו, גם לרע וגם לטוב. אני מאפיין את הרגשות שהם עולים בתקופה של שינוי, שיש שינוי, שיש השוואה קלה יותר, וזה בדיוק מה שיש היום. אנחנו חיים בחברה שהשינוי בה הוא רב מאוד, והשוואה קלה מאוד, ואז הרגשות יהיו חזקים הרבה יותר. למשל, רגש כמו קנאה, כמו חרטה, הם יהיו כעס, יהיו יותר חזקים.
למה?
כי אתה יכול יותר להשוות. הקנאה מבוססת על כך שאתה משווה את עצמך למישהו שהוא עליון עליך, ולכן הרגשת הנחיתות. אתה יכול להשוות את זה היום להרבה מאוד אנשים. הרגשות הם לא יהיו כל כך ממושכים, כי הכל הוא עובר, הכל זמני. חרטה למשל, כן?
כן.
חרטה גם כן זה רגש שאתה מצטער על איזה אפשרות, על איזה אופקים שנסגרו לך. וגם זה, היום יש הרבה מאוד אופקים, וגם זה יסגר. אגב, בארצות הברית, אני חושב גם בארץ, הגורמים המרכזיים להופעת חרטה, זה חינוך, עבודה, אהבה, הורות. אנחנו רואים כל הגורמים האלה, חינוך, עבודה, הורות, אולי גם אהבה יש במשפחה, כל זה קשור לחרטה. וכל זה קשור בכך שאתה מפסיד אופציות. שהיה אופק מסוים, והאופק הזה נסגר, ובחלקו הרב נסגר בגללך.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שבגלל שאנחנו חשופים באמת לעולם שהוא הרבה יותר רחב, יש יותר במי לקנה, יש יותר על מה להתחרט, הרגשות האלה יעלו?
הם יתחזקו.
יתחזקו.
יתחזקו כי חלק מהם, החרטה ברור, כי את תפספסי יותר אופציות.
כן, אבל בצד זה שאני אפספס יותר אופציות, אנחנו כל הזמן בחוויה של הכל אינסטנט, זאת אומרת, גם תחושת הקנאה בשנייה שאתה מעביר את הפיד, אתה פתאום מוצא מישהו אחר שאתה אומר, אוקיי, אני מעליו. זאת אומרת, הדבר הזה נהיה יותר שטוח.
נכון, בדיוק. הרגשות השטוחים יותר, השטחיים יותר, והקצרים יותר, הם יהיו בחיינו. הרגשות העמוקים יותר.
והארוכים יותר.
למשל אהבה, כן?
אהבה, אני חשבתי על זה שפעם היו סיפורי אהבה של... של, של תקווה שהחזיקה חיים שלמים. שנים. אהבות okay. נכזבות. Okay. בדיוק ראיתי סרט על...
דוקטור ז'יוואגו.
אום קולסום. ונגן העוד שלה או מישהו החזיק באהבתו אליה כל wow. השנים, עד מותו wow. פחות או יותר.
כן.
אין דברים כאלה יותר היום. כאילו, נקסט, 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 נקסט.
לגמרי.
זה קשה. זה קל למצוא אהבה, קל לצאת מאהבה, אבל קשה להישאר באהבה. כי יש המון אופציות.
אבל מה?
אתה תמיד מפחד שמעבר לפינה ישנה איזו אופציה שפספסת אותה, ואתה תתחרט עליה.
אבל מה ההשלכות של כל הדבר הזה על החוויה האנושית? כי הרי בסופו של דבר, אם אנחנו באמת מדברים, נאמר רגשות בווליומים יותר גבוהים, אבל הרבה יותר שטוחים וקפיצה מפה לשם, הרי בסופו של דבר, הקנאה המתמשכת והעמוקה היא זאת שתשלח אותך להתבוננות עצמית. והאהבה האמיתית היא זו שתיתן לך סיפוק. אז לאיזה שדה של עושר בכלל אנחנו הולכים עם רגשות כאלה?
השטחיות והזמניות מתחילות להטריד אותנו, ולמשל במחקר על סינגלים בארצות הברית 69% אמרו שהם רוצים גם יחס עמוק, אהבה עמוקה לאור זמן. כלומר, אתה מתחילים להרגיש את החוסר הזה. הזמניות והשינוי הם בעייתיים, יש להם ערך כמובן מרגש, בעייתיים בחוסר העומק ומתחילים להרגיש בחוסר. אז אנחנו נרצה לעשות את זה. יתחיל כאילו התהליך הפוך, בגלל שכל כך, הכל כל כך שטחי, יתחיל גם רצון להגיע לעמוק. מה שאנחנו רוצים עכשיו משווים לעמוק ולא כל כך לקצר והשטוח, שאת זה אנחנו מקבלים בקלות. אני
לא רואה את זה... לא רואה את זה בסצנת הדייטינג והחיבורים הרומנטיים והמיניים בין צעירים היום. אנחנו רואים שהיום זה אנשים מגיעים למצבים שפשוט הם כבר לא מצליחים ליצור קשר עמוק, ומחליפים את זה בהמון המון קשרים קצרים ומאוד מתסכלים.
בדיוק זה המצב. אגב, באותו מחקר, לא שהם רצו רק קשר עמוק, הם רצו 69% קשר עמוק עם עוד משהו קצרים יותר. אבל עמוק...
גם וגם.
גם וגם, בדיוק. אני לא רוצה להתייחס לחברה מסוימת. באופן כללי, אבל תראו גם את העניין של החברות ברשתות החברתיות. זה הרי, יש לך 4,000 ידידים. איך אפשר? איך אפשר? ומה זה מעניין אם אני רואה... תמונה של מישהי שקנתה בוורשה איזה סוודר. מה זה...
סליחה, אותי זה מעניין. לא, אני צוחקת, אבל...
אוקיי, סליחה.
לא, עצם העובדה שאנחנו קוראים לזה חברות, זה כבר בעייתי בעיניי, משום שהמושג...
זה מאוד בעייתי, תראו את הידידות. ידידים אמיתיים יכולים להיות 3, 4, 5, זה כבר המון. אז 500... 5,000, זה משטיח את כל הנושא, וזאת היא בדיוק הבעיה. אנשים אומרים שהם בודדים, מרגישים בודדים, אחרי שיורדים מהפייסבוק.
אבל העולם הזה משתנה לגמרי. אתה יודע שבדיוק שבוע שעבר, יש לי ילדה בת עוד מעט 14, שפגשנו איזה מישהי, הלכנו ברחוב, והיא אמרה לי, מרחוק הזה, את רואה את זאת, היא חברה שלי. אמרתי לה, איך היא חברה שלך, ועוד לא פגשתי אותה, בכל זאת אני נמצאת, יהיה. אז היא אומרת לי, לא, היא חברה שלי מהאינסטגרם, אז אני אומרת לה, מה זאת אומרת? דיברתם? היא אומרת לי, אנחנו מדברות כל הזמן. עכשיו, היא מתכוונת למתכתבות.
אוקיי.
מבחינתה, זה חברה, וזה דיבור.
בסדר גמור.
אני לא נגד, כמובן, הקשרים ברשתות החברתיות, הם גם מוסיפים מאוד לאנשים מבוגרים ולאנשים שקשה להם למצוא ידידים, אבל זה לא יכול להיות על חשבון ידידות אמיתית. ידידות של מספר קטן של אנשים שבה אתה משקיע. כי אתה בודד לא שאתה לבד, אלא אתה בודד שאין לך קשרים חברתיים. ואנשים, למשל, דליה רביקוביץ' אמרה פעם שהיא הכי בודדה בחדר אוכל בקיבוץ. המון אנשים סביב, אבל היא מרגישה בודדה.
כן.
יפה, משפט יפה.
טוב, מודים לך מקרב לב. תודה רבה, פרופ' אהרון בזה, מסיון אוניברסיטת חיפה לשעבר, חוקר רגשות ורומנטיקה ואהבה, והרבה אהבה לך ביום המשפחה. תודה רבה לך, שלום.
תודה לכם.
להתראות, שיחה אחרונה להיום, עם יעלי אדמתי, היא יועצת אסטרטגית, חוקרת עתידים, גם היא חוקרת עתידים, ובונה אסטרטגיות חדשנות במטריקס. יש דברים שאני כבר לא מבין.
אוקיי, אחלה מקצוע.
אהלן,
יעלי. מה זה אומר?
אהלן, בסדר גמור, מה שלומכם?
לא יודע, במטריקס. עובדים במטריקס.
תגידי, לא לדאוג.
ביקשנו ממך לנבא מהם הכישורים שידרשו מהורים בעשור הקרוב.
אוקיי, אז לא מההורים, מהילדים. אני אחדד בעצם איך אנחנו צריכים לגדל את הילדים. אז דבר שאני צריך לדעת שבעצם העשור הקרוב הוא עשור קריטי בחיים של האנושות. הערכה שאנחנו נעבור היקף שינויים שמגביל למאה השנים האחרונות בעשור הקרוב. וזה אומר
שכל
היכול...
בוא נלך לישון, מאמי.
אני רוצה...
בוא נלך לישון שנעד צהריים.
אני רוצה פלנטה, אני רוצה מקום יותר רגוע, בלתי מתפתח.
יש את, אתה יודע, יש את אוסטרליה, יש את נזיליה, מקומות מקסימים, אני ממליצה בחום. אבל כל הזה אתה כאן, וכל אתה בעולם המערבי לבטח, אבל לא רק שם, גם בעולם, דרך אגב, המתפתח יהיו שינויים דרמטיים, אבל לא צריך לדאוג, כי יש לנו יכולות ויש לנו כישורים ו... אני באופן אישי מאוד מאמינה ברוח האנושית, נתחיל מזה. אז דווקא משום שאנחנו נערכים ללא נודע, שזה בעצם המשמעות, כי אנחנו לא יכולים יותר להניח שהילדים שלנו יגדלו לעולם שדומה לעולם שלנו. והנקודת המוצא שאנחנו מכינים אותם ללא נודע, אז אתה שואל את עצמך, עם איזה צדה אני צריך לצאת לדרך? אז אנחנו מדברים על שישה אלמנטים של הערכתי, הם לא יפתיעו אותך.
יאללה.
הם די קשורים לרוח האנושית מלכתחילה, והם חשובים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה תשוקה. חשוב שלילדים שלנו תהיה תשוקה למשהו. חשוב לעזור להם לגלות מה התשוקה שמעסיקה אותם, וזה בסדר דרך אגב שכל שבוע תהיה להם תשוקה אחרת, כי הם ילמדו לחפש את התשוקה ולמצוא אותה, כי כשיש לך תשוקה, אתה קם בבוקר, אתה
שמח. העיקר ללבות, ללבות את הכוח הבסיסי, הגולמי הזה שנקרא תשוקה.
לגמרי.
בוא נשים כוכבית לכל ההורים שמכריחים את הילד לסיים את כל השנה בחוג, כי הוא התחייב, הוא צריך לדעת מה זה התחייבות, ולא באנו ליהנות.
ממש לא, ממש לא. הילד ניסה, לא מעניין אותו, להפך, כמה שיותר התוצאות. הדבר השני זה סקרנות. ילדים סקרנים מטבעם, היום שהם נולדים הרי הם רוצים לחפש, למצוא, להפוך, לא להפריע להם, לאפשר להם להתנסות בכל דבר, כי סקרנות מובילה לבדיקה, מובילה לניסוי, דברים שאנחנו נצטרך. וזה מאוד מאוד משמעותי. הדבר הנוסף זה דמיון. לילדים יש דמיון מהיום שהם נולדים, הם גם בטוחים בדמיון שלהם, יש סיפור נפלא של קן רובינסון, שהוא מספר על הילדה שמציירת ציור, והמורה שואלת אותה מה את עושה, היא אומרת, אני מציירת את אלוהים אוכל ארוחת צהריים, אז המורה עונה לה, אבל אף אחד לא יודע איך אלוהים נראה, אז היא אומרת, מצוין, אז עוד שתי דקות, כולם ידעו.
נדע.
אז כאילו לילדים יש בלי סוף דמיון, פשוט תנו להם להשתולל, תנו להם לנסות לצבוע את העולם בכל צבע אפשרי.
עד עכשיו כל מה שאמרת זה רק לא לגעת, רק לא להרוס, רק לא לקלקל.
אבל זה כל מה שהורים עושים היום, להרוס, לגעת, להגביל, לכפות את ילדותם על ילדות הילד, למצוא תשובה לפחדיהם בהתנהגות, זה כל מה שאנחנו עושים.
נכון. נכון. הדבר הבא זה עוד פעם, אתם צודקים, אני רוצה להמשיך עם אותו קו מחשבה, שבעצם משהו שיש ילדים, ילדים אוהבים מאוד ילדים אחרים. אם הילד רואה ילד בגן, לא משנה בין כמה הוא יזחל אליו, ילך אליו וכן הלאה. ילדים אוהבים לעשות דברים בשיתופיות. אנחנו לפעמים מלבים אותם לתחרותיות מתוך אמונה שזה מה שיוביל אותם להישגים, וזה דבר נורא והיום, כי אנחנו כבר יודעים היום שכל צוות אנושי מפיק תוצאות יותר טובות, לא משנה באיזה נושא, מאשר גאון בודד. שיתופיות תהיה אבן משמעותית בעשייה שלנו, לא רק בעשור הקרוב, אלא גם בעשורים הקרובים. להפך, צריך לעודד ילדים, לשתף, לשחק, לעשות ביחד. במיוחד, אחר כך, אם מחברים את זה לתשוקה, בוא נגלה ביחד את התשוקה שלנו, בוא נלך ונחפש מה מתאים לתשוקה שלנו. אנחנו יכולים לראות כאן מעגליות מסוימת בין כל האלמנטים האלה שבאמת מחזקים.
אם זה מגיע עוד סל תכונות נדרשות ממשפחת לדעת להתאפק, לדעת להתגמש, לדעת כאילו שלא תמיד הפתרון... בדיוק. והרבה פעמים כשאתה מגדל ילד נסיך, שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה.
לא, 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 ממש לא נסיך. אני רוצה לגייס לתוך עניין, בשום פנים ואופן לא ילד נסיך. בשום פנים ואופן לא. אני רוצה להכיר לנו את קרן דווק. קרן דווק היא חוקרת מאוד טובה בתחום החינוך, ומה שהיא מלמדת אותנו זה כשאנחנו נותנים מחמאות לילד על הכישרון או על ההישג, אנחנו גומרים את הילד. אנחנו צריכים לתת לו חיזוקים על הדרך, על ההתעקשות, על הבחינה, על המאמץ, על זה צריך לתת. בשום פנים ואופן לא על כישרון, כי לעולם הוא לא יעיז לקחת סיכון. הוא לא יוצא לאבד את הדימוי של המושלמות הזאת. בשום פנים ואופן לא לתת. לא על כישרון ולא על ההישג. על הדרך, על הטכנולוגיה, על המאמץ, על האסטרטגיות שהוא פיתח, על זה צריך לתת. ושני דברים נוספים שהם מאוד חשובים, זה חשיבה ביקורתית, שזה אנחנו כן צריכים לעזור לילד, אוקיי? כי כמו שאומר הזה אסטרו טלר, שהוא מוביל את תחום החדשנות בגוגל, הוא בא ואומר, הרעיונות הראשונים שלנו הם הדברים הבאים, הם בינוניים, ורק כשאנחנו הורגים אותם, אנחנו מגיעים לרעיון הטוב. והיכולת שלנו להגיד, כן, זה טוב, אבל זה לא מצוין, היא מאוד מאוד משמעותית. והדבר האחרון שקריטי זה עמידות. אפרופו מה שקרול דווק אומרת. אנחנו, הילדים שלנו עתידים להתמודד עם בלי סוף אתגרים, אנחנו צריכים לבנות להם את הרזיליאנס.
כולל למשל הצפת הרי החוף. דבר שיכול לקרות תוך 10 שנים. באמת, לא. אנחנו, יכול להיות שהילדים שלנו יצטרכו להתמודד עם שינויים קיצוניים, מאיימים ומסכני חיים, שבכדור הארץ, סביבתיים, אוכלוסיות שנלחמות על משאבים.
די, נו, די, אבל אנחנו תכף מסיימים את התוכנית, בוא נסיים את זה במצב רוח טוב.
זה ממש לא נכון, לא הולכת להיות שום תחרות על משאבים, כי הולכים אותנו משאבים אינסופיים לכל דבר. אני מכירה, התיאוריות שאני מכירה ואני מאמינה בהן, שאנחנו מתקרבים לעולם שהוא פוסט-קפיטליסטי. שלכולנו יהיה את כל הצרכים הבסיסיים, תרצו בהזדמנות הבאה, אני אשמח לדבר על זה, אבל מה שחשוב זה דווקא העקביות במובן, דווקא שמתקשר להגשמת החלומות. זאת אומרת, אתה לא יכול באמת למצות את התשוקה שלך ולייצר את העולם שאתה רוצה לייצר, אם אתה לא מוכן להכיל את הבעיה בדרך. זה הדבר של
היקריות. הרצאה נהדרת, עשית לנו ב5 דקות. תודה רבה, מודים לך, יאללה, מתי.
יום משפחה שמח.
תודה רבה רבה. לפני שאנחנו מסתובבים את התוכנית החגיגית הזאת, נאמר שמחר, יום רביעי, נציין את שבוע המודעות לגלישה בטוחה בתוכנית מיוחדת, נארח מומחים ממוקד 105, מתי הגלישה הבטוחה של משרד לביטחון פנים. אם הילדים שלכם נתקלו בבריונות, או היו קורבן, או הבריון, או נגררו לקחת צד, אתם יכולים להפנות למומחים שלנו בהודעות פרטיות בפייסבוק, ואולי תשאלו אותם בשידור. יופי, יופי. נעמה שוחט עורכת התוכנית הזאת, עורך משנה איתמר אוחנה לב. מפיקות נוגה סמדר, אלה הדרי, טכנאי יאיר בסט. שלום.
ביי מותק.
ביי, יום משפחה שמח. תעשו משהו נחמד למשפחה שלכם היום. אל תהיו במסכים. שלום.
בחסות אינטו, המציגה השקעות נדלן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף. הגנה ביטוחית, אינטו. ההגנה הביטוחית כפופה לתנאי הפוליסה.
בחסות מיזם המגורים אכזיב, המציע דירות 4 ו-5 חדרים על חוף הים באכזיב נהריה. לפרטים, חייגו כוכבית 2112.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. לפני 4 חודשים התנבטתי באופן מילולי שתהיה שנה גשומה. הקשיבו נא לשידור ההוא. שלום לכם. ייתכן, רבותיי, ייתכן שאני איש בשורה. הבשורה היא שתהיה, אם ירצה השם, שנה גשומה. ואני אומר זאת לא על סמך שיחה עם החזאי, אלא על יסוד דברי תורה.